איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם שהוא סיפורה של המדינה. והפעם משה גרילק, סופר, עיתונאי והעורך הראשי של השבועון משפחה, מתוך שיחה עם תלמידי פרויקט ארץ עיר של הישיבה החילונית בירושלים.
אני מבין שמחפשים את בני ה-70, אז תסלחו לי שנולדתי קודם קצת. אספר קצת את תולדות חיי, זה מה שרוצים לשמוע. ביום כ"ח באדר, 1936 נולדתי, וכפי שההורים סיפרו לי, מאוד שמחו שנולדתי. הייתי ילד בכור, כן. אבא מפולין, אמא מהולנד, ונפגשו בבלגיה. נו, זה עם ישראל פעם. אמא שלי גם כן היו מגליציה שהם ברחו מלחמת העולם הראשונה להולנד. אבא שלי הגיע לבלגיה, כי בפולין לא היה מה לעשות. שם היה לו משפחה כבר ביהלומים, אז הוא עסק ביהלומים, בקליבר, לא יודע שקוראים לזה, בוקע יהלומים. בעבודה, והיה שם איזה אדם צעיר שהכיר את אמא שלי בהולנד, והכיר את אבא שלי כאן, הוא שידך ביניהם, וככה זה קרה. בכל אופן, 4 שנים בבלגיה, זה היה, אני זוכר את הגרמנים, את הצנחנים הגרמנים שצונחים על אנטוורפן, והם הזעקות של ה... אחר כך אני יודע מה המטוסים שלהם שהקימו הרבה רעש. בשנת 40 ברחנו לצרפת, הרבה יהודים ברחו לצרפת, בתקווה ששם יוכלו להינצל. ובצרפת חיינו כגויים, בכפרים שונים, ברחנו מהם, טולוז, בגרנובל, בערים. אני זוכר שאותי שמו במנזר לתקופה קצרה, ילד קטן, שמו אותי במנזר כדי שזה יהיה מחסה מסוים, גם אותי ואת אחותי, הצעירה ממני בשנה. אני לא הייתי ילד שקט ורגוע, בכל אופן אני... יום אחד, וזה אני זוכר, שניגשתי ללול של אווזים ופתחתי את הדלת ליד איפה שהגענו אצל גויה אחת בכפר קטן, קראו לה כפר קסטנו דה סטרטפון, בסוף העולם, לא יודע איפה זה אפילו. בכל אופן, אותו פתחתי, והאווזים התחילו וואו 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 לברוח. אני רץ פנימה לאימא, ואני אומר לה, שחווה אחותי פתחה את זה, שהתקבל את המכות קודם כל, ואני נורא פחדתי מה יקרה. ואימא, זה היה ראש שנה, היא סיפרה לי אחר כך, שנים אחרי זה, זה היה ראש השנה, והיא עמדה בפינה והתפללה, והיא רצה החוצה, מה יהיה פה, הגויה הזאת, היא יכולה עוד להסגיר אותנו לגרמנים גם כי מתוך כעס שאנחנו עשינו דבר כזה. היא רצה אחרי האווזים ברחובות בכפר הקטן, והאווזים וואו 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 ברוכים. גוי אחד עומד להסתכל עליה, וצוחק, מה צוחק? מה אתה צוחק? אתה רואה מה שקורה לי? אל תרדפי אחריהם. תלכי את לקראת הלול, כן? תעשי להם ככה, בואו בואו, ותראי שכולם ילכו אחרייך. כל האווזים, וככה היא עשתה, היא צעדה בראש, כן? וכל האווזים הגיעו בחזרה. אני אמרתי לצוות שלו, הורים, היה לנו כנס גדול מאוד, של אמא יש רק אחת. דיברתי על אמהות בעם ישראל, ועוד ועוד. אבל גם אמרתי להם את סיפור האווזים כסיכום. כמסר חינוכי, אל תרדפו אחרי האווזים הקטנים שלכם בבית, אל תרדפו גם כשהם גדולים. תהיה דוגמה אישית, תכילי אותם, ואת תראי שכולם באים חזרה ללול שלהם. בכל אופן, בשלב מסוים, ההורים, הגרמנים סגרו עלינו. אני זוכר אותם, את אנשי וישי, הז'נדרמס, באו יחד עם אנשי גסטאפו, באו אל זה, כי אז הם עשו רישומים. קודם את האבא רוצים, אבא נעלם ביערות שם, וחיפשו, ואמא שלי קיבלה מכות. אני זוכר את זה, ממש זוכר את התמונה הזאת, שהיכו אותה, כי היא לא רצה לגלות איפה אבא. ואז גם לה ההחלטה אצלם להציל את הילדים לפחות. הם עבודים, הרגישו שכבר הגרמנים סגרו עליהם, ונתנו לגויה אחת כסף, והיה לנו מכרים בשוויץ. הודיעו לשוויץ שהילדים של גרילק ועוד זוג הורים ברונר מגיעים, יגיעו. הגויה הזאת... חסידת אומות העולם, עם הכל כבר שעשה את זה כמה פעמים, אבל אצלנו פחדה גם פחד. כשהגענו לגבול, שם רצו החוצה כמה שוטרים, ז'נדרם צרפתי, ותראה, אני אפתח באש, תסתלקו מפה. לא, אנחנו רק מטיילים באזור ליד הגבול בין שוויץ לצרפת, ואז הובילה אותנו לתוך היער, הורתה לנו איך ללכת, ובעצם פתאום היינו 4 ילדים קטנים, כשאני אוגדונר, הראשי המפקד, אני צריך להוביל אותם, ויש לי כתובות. ואמרו, הזהירו אותי, נשמע גרמנית, אני צריך לבלוע את הכתובות. היה לי פתק עם כתובות כדי להשמיד אותם. הולכים לבד 4 ילדים קטנים ביער ליד ג'נב, זה רק הנודע לי, ושוטר קופץ, חייל קפץ למטה, מזה עץ, Kommen Sie her, בגרמנית. בגרמנית פלטתי את הכתובות. פחדתי, אבל זה היה, זה היה חייל שוויצרי. למה הוא צעק בגרמנית? אין לי מושג. בכל אופן, קרא אותנו ולקח אותנו אליו אל הזה, והביא אותנו למקום מסתור. לא אכלנו, לא יודע כמה ימים היינו ביער. היינו חצי שעה, שעה, יום, יומיים. היה חושר, זה אני זוכר, אבל עוד לא יותר מזה. עד היום אני מפחד מיערות. זו מציאות מרתקת. שאני עד היום הייתי פעם בכינר, וזה סמינר, ושם היה ילד אחד בין העצים המעטים שיש שם, זה לא יער שוויצרי, כן? אז ילד נאבד ולא מצא איך לחזור לחדר. הוא בכה, ולקחתי אותו חזרה לחדר האוכל, אני הייתי בדיכאון כמה ימים. זה החזיר אותי אל היער שלי. שעד היום קיים את המושג הזה, היער הזה, שלא עוזב אותי, שלקחנו. יום אחד אני מגלה שאנחנו נמצאים בציריך. אצל משפחה ומפרידים בינינו, ואחותי בוכה לא רוצה להיות רק איתי, הפרידו אותנו ואנחנו נצל ארבע משפחות הילדים, משפחות שוויצריות, יהודיות, אומנות, שהן המשפחות שההורים רצו שנגיע אליהן. במציאות מצאו אותנו, ושנה וחצי בזמן של ילדים באירופה, רק מה שעבר עלינו, חיינו חיי עושר, חיים נהדרים, יוצאים מן הכלל משפחות, וההורים שלי גם כן הגיעו. הצליחו להגיע, גם כן להבריח את הגבול. לגופו של עניין, 45, אני זוכר את היום שהודיעו שהמלחמה נגמרה, איך שהשוויצרים נסעו על מסעיות שיקורים והשתוללים משמחה, המלחמה נגמרה. שם בצוריך כמובן גדלתי בית ספר גוי, הלכתי לבית ספר כילד בן 7, 6, 7, בית ספר גוי. 45, המלחמה נגמרה, עולים לארץ. אנחנו קיבלנו סרטיפיקטים, עולים לארץ עם סרטיפיקט, לא בעלייה בלתי חוקית, לא לגלית, וכמובן עשינו זכת כל הדרך דרך צרפת הרוסה לטולון לאונייה. הארץ הרוסה לחלוטין, כל הערים ראו את זה, זה היה פשוט נורא. הגענו לטולון ונכנסנו לאונייה, והאונייה הזאת מלבד עולים שבאו משוויץ, גם נסעו יהודים מברגן-בלזן, יהודים שבאו מן התופת, מן הגיהינם. ראו עליהם, היו שבורים ורצוצים, בלי חיות, בלי... זה היה בסך הכל חודשיים אחרי המלחמה. עדיין לא... זה... קלו גם לארץ ישראל, קיבלו סרטיפיקטים. וכאן כאן יש רגע מכונן שקשה לי לדבר עליו, כי הוא מלא בי זיכרונות קשים ביותר. זה היה הרגע שהאונייה מתקרבת לחיפה. זה אנשים צעירים לא יבינו מה זה אמר לנו. האונייה מתקרבת לחיפה, אחרי 3-4 ימים בים, אני זוכר את זה טוב, על הסיפון, מה שיותר אנשים עלו לסיפון. לראות את הרגע שהשמש זורחת מעל הכרמל. ומה שקרה אז, אני עולה מדמעות תמיד, אנשים התחילו להשתולל. זרקו את עצמם לרצפה, הרביצו אחד לשני, קרו מעצמם בגדים, השתוללו. פתאום לראות את ארץ ישראל, כן? מן התופת, זה היה משהו לא רע. וזה זכור לי כזיכרון שאני לא יכול לשכוח אותו. מה שאנשים פשוט איבדו את השפיות. כשהגיעו לארץ. באנו לבני ברק, עיירה כלומניקית, שלא היה בה שום דבר, וההורים רצו להתגדם משום שאינני יודע מדוע באו לגור בבני ברק. עוד לא היה דוסים כל כך הרבה, ההפך, רוב העיר הייתה, חלק גדול היו חילוניים במובהק, ההסתדרות הייתה חזקה מאוד, וזה, אבל הם באו לגור בבני ברק והיה להם טוב שם בכל אופן. המחפשים בבני ה-70 חיפשתם, אבל הם לא יכולים לספר את מה שאני יכול לספר. את העניין של תקומת המדינה. הייתי כבר ילד. בכל אופן, לזכור את הלילה ההוא שאבא מהיר אותי, כן, שבלייק סקסס הוחלט להקים מדינה. הוא מהיר אותי, יוצאים לרחוב, יהודים חסידיים לבשו ספודיקים את הכובעים הגדולים שלהם ושתו לחיים ורקדו ברחובות. זה היה רגע של אופוריה, זה לא... אי אפשר לתאר, כי ילד הרגשנו גם את זה. ומגיע הרגע ההיא מייר להקים את המדינה. וברגע שאני זוכר את הרגע המתח הזה, יום שישי אחרי הצהריים, אני זוכר איפה שעמדתי בבני ברק, לרדיו לא היה לנו בבית, היה איזה רדיו אחד, איזה מישהו שהיה לו, איזה רדיו ציבורי שבאו תמיד לשמוע אותו, מחכים לרגע לשמוע, איך יקראו למדינה הזאת? את המתח, היה בעיתון היה כתוב, קראו לזה שומרון, יקראו לזה יהודה, כל מיני שמות, ואז בתור רגע אומר בן גוריון, במדינה יקראו לה ישראל. וואו. זה היה איזה מין חידוש, עליו לא חשבו, זה מעניין. עליו לא, מה שאני קורא בעיתונים, כי אני לא יכול בדיוק לזכור את כל זה. בכל אופן זה היה רגע מכונן, ורגע חשוב ביותר, שאתה פתאום מרגיש שאתה אדם חופשי. למרות שאני כילד סבלתי הרבה מן החילונים. אנחנו סבלנו בגיל העשרה, בגלל זה היינו תמיד התנגשויות איתם. הרבה יותר גורם שהיום. היום החרדים גורמים את הבעיות. אבל אז לא היה להם אפילו כוח לגרום את הדבר הזה. זה לא היה קל, לא כילד, ולא כאחר כך כשנסענו ללמוד בישיבה. ביוצניק, דוס, לא, דוס לא הייתה מילה, היה אדוק, אדוק. פיוצניק, מושכים לך מהפירות, פיות, לי לא היה פיות, גונמים לך את הכיפה, מרביצים לך פעם, לפעמים גם כסתם. כל מיני, בין ילדים ובין אפילו מבוגרים גם כן, היו יכולים לא לעזור לך, כשאתה נקלע לתוך בעיה, לא חסר היה דברים. מתוך עליונות מסוימת, והייתה המחשבה הברורה של התפיסה הכללית, המפאית, שהיא עקבה עם השומר הצעיר במיוחד, שכל זה החלוף. הדוסים הללו שמסתובבים, זה דבר שחולף. הנוער שלנו תמיד הכריזו, הנוער יגיע אלינו, ובאמת היה אידיאלים אדירים שמשך את הנוער ללמוד, אם להתיישבות, אם ליחידות המובחרות, אם כל הדברים הללו, זה היה אידיאלים אדירים. וזה משך את הנוער הדתי במלוא מובן המילה, את הנוער החרדי במלוא מובן המילה. מעטים, 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 מהכיתה שלי בתלמוד תורה, בבני ברק, אולי ארבעה בכלל הלכו ללמוד בישיבה, שניים אחרי זה גם כן עזבו וכל זה. כי האידיאלים משכו, זה כבר לא היה היום מוץ של האידיאלים, כן? אבל במציאות, בפועל היה, זה לא היה הזמן הכי טוב לאדם הדתי המוצע. בעבודה היה קשה להשיג עבודה, לא נתנו לך עבודה רק שתחתום על הפנקס האדום של מפאי, זה היה לא קל. זאת הייתה המציאות שהיינו חיים בה, מיעוט קטן, המסירות נפש להורים שלי, במלוא מובן המילה, אבל המסירות הכי גדולה שמשפיעה עליי עד היום, זה מאבא שלי, עליו השלום, זכר ממש צדיק לברכה. הוא זכה להערכה בכל מקום, עבד במחלקת עובדות ציבוריות, ביושר שלו. ביושר עד כדי טירוף. ואני כילד טוב ירושלים, או ילד טוב בני ברק, התפלחתי למשחק כדורגל של המכבי, רמת גן נדמה לי, זה היה המכבי, כן. וכמובן שקיבלתי מכות מאבא שלי. זה לא, אנחנו לא הולכים לשחקי כדורגל וכדומה. אבל עוד דבר, מלבד שהוא ניקה אותי, שהוא לא רצה שאני אעשה את זה, הייתי כבר בגיל 12-13, נתן לי כסף, אתה נוסע לרמת גן, אל המשרד של מכבי, ואתה משלם להם בשביל הכרטיס. מה גנבת אותם? וזה צרוב בקרבי עד היום. כשהתחתנתי, עברתי לגור לתל אביב. גידלתי את כל ילדיי, שכולם חרדים, כן? אפילו יותר דוסים ממני, כן? גידלתי אותם בתל אביב. וההצלחה הגדולה ביותר שלי, שמעולם לא חינכתי אותם, מעולם לא אמרתי להם מה לעשות. תל אביב, זה אופן טבעי, אני אומר, ושוב לא לעסוק בנושאים אחרים, אני חסיד של המגורים בערים מעורבות. הנושא, החברים שגרו בבני ברק שהפכה לכולה דתית, אמרו לי פעם, עוד בתל אביב לפני שנים, אנחנו מקנים בך. החינוך הילדים שלך יותר טוב בתל אביב, מה שצריך. וואו, תל אביב יש את הכל. תל אביב זה עיר החטאים, איך אמרנו ראש העיר פעם באיזה כנס שהיה לנו כמה במוצאי שבת, וזה מנהווה מלכה עם ראש העיר, וזה עיר החטאים, זה נינווה. אנחנו צריכים שהדתיים יישארו כאן, אחרת מה יישאר פה? ואנחנו גרנו שם וגידלנו שם את הילדים. ברוך השם, גרנו שם בתל אביב, הוא היה בסדר גמור, ולא היה כל כך חיכוך עם הציבור החילוני. היו מקומות שאי אפשר ללכת בתל אביב, כי הייתה מקבל מכות, כן? זה, אבל בכל אופן, אבל בסך הכל, הזרימה הייתה בסדר. השכנים שלי, למשל, בבית שגרו, למשל, לא נכנסו למעלית בשבת שראו אותי עובר. לא אמרתי להם אף פעם שום דבר, תעשו מה שאתם רוצים. אבל מה, בתל אביב חדה הידרדרות מסוימת, מה שאנחנו, לא באתי לדבר על הנושא הזה, אבל הוא שוב בקרבי הוא בוער במלוא מובן המילה, זה המותה, המוות של השבת הציבורית, שגוססת, זה עוד זמן קצר, זה ייגמר לגמרי, אבל זה חיסרון גדול מאוד, זה נושא בפני עצמו. בתל אביב עצמה נסעתי אחר כך, נסעתי בשליחות הסוכנות היהודית, להיות מורה בברזיל. וזו התקופה נהדרת. וכאן אנחנו מגיעים לעוד איזו תחנה רצינית ביותר, כי אני הייתי בברזיל, הייתי בזמן מלחמת ששת הימים. וזה היה משבר רציני מעין כמוהו לקבוצת השליחים. אנחנו קבוצת השליחים, אגב, חיינו שם בשלום, כל השליחים, דרור, אחדות, לא זוכר איך קוראים לזה, השומר הצעיר, כולנו חיינו יחד, היינו יוצאים לטיולים יחד, כל הסליחים הישראלים, הם יצאו בשבת, אנחנו הצטרפנו ביום ראשון, הדוסים, והבקה, זה הלך, זה עבד, זה היה 100%. אבל התחילה, באה המלחמה, רצינו לחזור לארץ, והפקודה הייתה, הוראה הייתה, לא פקודה, לא חוזרים. ארץ ישראל נשארים שם, אין מה, נשארים שם השליחים. אבל המצב היה נורא, והיום, אנחנו יודעים שהערבים מנצחים. פתאום יש לך ממשלה נופלת, פתאום יש מצור, מה שנאצר הטיל מצור על מצרי טיראן, והתעמולה הערבית עבדה כמו שצריך, ופתאום פורצת המלחמה ואתה אין לך קשר, אתה רוצה להיות עם ההורים שלך, אין קשר, אין היום אייפונים כמו היום שאפשר לדבר, אין טלפון, לא היה לנו טלפון, היינו חיים רק מכתבים. או הייתי רואה את העיתון, כל בוקר היינו רוצים לראות את העיתון המקומי, ז'ורנל דה טארדה או העיתונים האחרים הגדולים, ופתאום, ברגע מסוים, אתה קם בבוקר, אתה יודע שהארץ נחרבת, ואתה פשוט בוכה, שאתה יודע שאתה נשאר הנצר היחידי מהמשפחה. כי אבא, לפני שנסענו לברזיל, מעניין איך שהשואה חיה בקרבו. בתחילה הוא התנגד, בסוף הוא הסכים שניסע, והוא זורק למילה כזאת. אז אולי לפחות אתם תישארו. אמר לו, מה, איך אתה מדבר? שנה קודם, כלום לא היה כאן. אולי לפחות אתם תישארו. איזה חוסר אמון בכלל שהם יישארו בחיים, אז לפחות אתה תישאר כנצר. ופתאום המשפט הזה עולה בקרבך, היום ונורא. אבל בכל אופן, זה התקשרות הרבה יותר חזקה לארץ ישראל שוב. ואז פתאום אתה קם בבוקר, הכותל בידינו. זה לא יתואר, זה לא יתואר מה שעבר על הגוי הברזילאי. זה המדהים. העיתון אסטדיו סאו פאולו, העיתון הכי גדול בדרום אמריקה, השער היה המנורה של מדינת ישראל, עם מילה אחת בעברית מעל זה, עיתון גוי מובהק, זה היה פשוט לא יאמן. ואחר כך ברזיל הייתה משוגעת, זה לא היה, המואסיר פרנקו, אחד הזמרים המפורסמים בזמנו, כן? חיבר שיר ישראל, זה היה שלגר רציני במשך חודשים ארוכים, ישראל, זה היה פשוט מעניין. וכל הבנות הצעירות הללו הלכו עם שחור על העין ברחוב, מוש דיין. משה דיין היה גיבור. פשוט היה מדהים לראות נערות בעוד 15-16, הולכת עם השחור לעין. זה המוש דיין. הברזילאים מאוד מאוד אז היו קרובים, היום זה התהפך, אבל אז הם היו מאוד מאוד קרובים, ומאוד מאוד חשו את זה. מנחם בגין הגיע גם כן לברזיל, הוא עשה את ההצגה הזאת, איך שהוא נוגע בכותל, ועוד... כאילו כשהכותל נוגע, והזקנות הברזילאיות המיליונריות, שם יושבות ובוכות עם התכשיטים הכבדים שלהם, ואסור לדבר על כסף. כי זה הייתה דיקטטורה צבאית קשה, ואסור לדבר. אז הוא לא אמר שהוא רוצה כסף, רק הוא אמר שאדם אחד בא אל רופא שסובל על הלב. אז הרופא בודק לו את הלחץ דם, אומר לו, אני מדבר לך שהלב לא בסדר, אתה מראה את היד? הוא אומר, אם אני רוצה לדעת מה עם הלב, אז זה תלוי אם היד היא בריאה. הגאל הבין, כי אין שבסוף, אסף זה מיליון דולר באותו שבוע. באותו שבוע יהודים אפילו מתבוללים גמורים נתנו כסף, הרבה כסף, נתנו למקבית ולעוד ועוד. אבל כשהוא דיבר על היורדים, הוא דיבר יידיש. אבל ברגע אחד הוא אומר, אני רוצה לדבר בעברית. שובו הביתה! אנשים בחו. פשוט הכוח שלו היה, אני לא יכול להפתיע לכם רמת חיים, אבל תוכן חיים, הוא בגין ידע לעשות את ההצגה כמו שצריך. אף אחד לא חזר, שתדעו לכם. לגופו של עניין, זאת הייתה אחת התקופות היפות ביותר, המכוננות שלי, שהשפיעו עליי מאוד מאוד לגבי הכל. שם היה מפגש אדיר עם נוער חילוני, עם נוער הפרחים. עם הנוער שיושב בפארקים ועוד ועוד, ואני כנציג אדם דתי יושב ומשוחח איתם, משוחח איתם, עובד איתם, מנסה לבוא להסביר להם מה הם מפסידים, נוער דתי יהודי, כן? מה הם מפסידים על ידי שאין להם שום קשר לשום דבר, כן? ולא חשוב, מה שקרה או לא קרה היה נחמד, יש כאלו ששומרים לי אמונים, היום כבר זקנים כמוני כמעט, שומרים אמונים לפעמים שמגיעים לארץ להרים טלפון וכל זה, זה מציאות. חזרנו לארץ, עבדתי כמה שנים בישיבת הסדר. חיילים, כשהם באים ללמוד תקופה בישיבה, אתם יודעים, יש כזה ואחר כך חוזרים ליחידות שלהם, בעיקר בשריון. ורגע מכונן היום ונורא היה, מלחמת יום הכיפורים, שגם כמה תלמידים שלי, אותם הקרבות נפלו. ואנחנו, אני הייתי מגויס גם כן, היחידה שלי ירדה לסואץ, ואנחנו החזקנו את הקו, מה שנקרא את הקו בבור אודס, ושם היה אחד הניסיונות המרתקים. חבר'ה שאלו אותי יום אחד, היינו שם 50 יום תקועים, אז שם היה לי גם כן רדיפה דתית. 50 יום כמעט שלא אכלתי כלום. חול של המדבר, קופסאות של לוף ולחם יבש. המטבח שבישל בנקודה שלנו, המפקד לא הסכים בשום אופן, המפקד המקום, היינו 30 חיילים שם, 40 חיילים, לא הסכים בשום אופן שהוא יבשל כשר. אבל אתה רואה שכמה חיילים דתיים, שלושה דתיים בסך הכל, אתה רואה שום דבר. אחרי 50 יום, כשעלינו פעם לחופשה הראשונה, לתל אביב, התלוננתי, בא קצין גבוה יותר ממנו, בפקודה אמר לו מה לעשות. העניין הוא כאן אחרת, שאז צעירים שאלו אותי, אתה דוס אתה, כי לא מילה דוס, הדוק אמרו אותה, אמר לי שאז עוד היה הדוק. תראה, אני לא מבין אותך, הוא אומר לי. האלוקים ייתן לך זפתה כמו אמן כמוה, זה המילים שלו. אמרתי, ייתכן, אני יודע מה האלוקים יעשה, אבל איך אתה יודע מזה? אז הוא אומר, תראה, אתה לא חושב שבאים פה אנשים, תקועים פה בחולות המדבר, במלחמה הארורה הזאת, אין לך מה להגיד לנו למה זה? מה, מבחינה דתית כן? מבחינה דתית. אמרתי, תשמע, הזקת לעצמך עכשיו כמו שצריך. זה היה בדרך לתל אביב, הוא היה צלם אופנה. אנחנו חוזרים בחזרה לשם, אני מתחיל ללמוד איתכם. אתם תבואו, אתה תקשיב לי. אני הבאתי איתי ספרים. המפקד שלנו, איש מוצניק, בחור נהדר, שהיה נמצא בעמדה אחרת, הוא בא למרות שהיה בסכנה. רצה לשמוע את ההסברים. זה היה מרתק שבאו לשמוע מה עמדתי ומה עמדת שאני יכול להגיד להם מבחינת המקורות שלנו למה שמתחולל כעת נגד עינינו. והיה מעניין, היה פחד לילה אחת, זה נזכר סיפור אחר סיפור. לילה אחת שהקומנדו המצרי התקרב אלינו ונתנו הוראה שמותר להפעיל הוקים. לא יודע, היום כבר לא משתמשים בכלים הפרימיטיביים הללו. טילי הוק. ויראו טיל הוק, והטיל הוק פגע על מגדל הנפט שהיה בפיקוח ישראלי. החיילים שהיו למעלה הצליחו, זה היה מרחק לא גדול מאיתנו, הצליחו לזנק לים, אני ליוויתי אותם לבית החולים, ואז אתה נמצא במדבר סיני, במשך 30-40 יום, עמוד אש, כמו בזמן המדבר, כמו שכתוב בתורה, עמוד אש ענק שדלק עד שהצליחו להתגבר על זה. כשהגענו לתל אביב, הזהירו בקו, זה הפשלה הישראלית ברורה, שההוק פגע שם. הזהירו את כל אלה שיוצאים לחופשה. יצאו למחת בבוקר, גם אני יצאתי למחת מהרקולס לתל אביב. הציעו שלא לדבר מילה מה שקרה. זה יעבר כולם פיקוד. אני יורד בשדה דוב ולוקח מונית לחזור הביתה. הנהג שואל אותי מאיפה אתה בא, הוא אומר, מרבור אודס, היה הפשלה שלנו? וואו, כבר ידעו בתל אביב את הכל. ככה שומרים סודות במדינת ישראל. זה היה תחנות בחיים, גם זה כמובן שמלחמת יום הכיפורים הייתה תחנה איומה ונוראה מבחינת ההשפעה על חיי. ואחד הדברים היה ההשפעה על חיי, באמת הציבור צריך קצת לדעת יותר על יהדות. ואז הצטרפתי למיזם שהיה בעיתון מעריב, קראו לו די את יהדותך, במשך 5-10 שנים, פרסמנו דף יהדות אפדייט, זאת אומרת, מה זה, חשבו שאוונגליסטים כותבים את זה. מה, בחור חרדי יודע לכתוב בלי שגיעים, בלי שגיאות? לא ייתכן, אתה מבין? ועוד מפונים, וואי, לא אפשר להאמין את זה. אבל בפועל אנחנו הוצאנו דף מודרני על יהדות, שהייתה לזה השפעה עצומה בזמנו. שם באמת דיברנו על נושאים, מאוד עם דו שיח עם קהל, ואני מצאתי בזה עניין רב, ואני מצאתי בזה עוד יותר שליחות. שליחות, ואני מרגיש את זה עד היום, את השליחות, את בפועל את השליחות הזאת. המטיבציה, אני לא רוצה לקרב, גם היום אני לא רוצה לקרב למרות שהייתי מראשוני ערכים, לקיר, לדעת. עכשיו, מה שאתה עושה עם זה, זו בעיה אישית שלך. אבל לא ייתכן המציאות הזאת, החלולה הזאת, לא לדעת. לא לדעת שאתה מפסיד. אתה מפסיד עולם ומלואו ממי לדעת. ולא, עכשיו לא נגיע עכשיו לקיום מצוות מעשיות. קיום מצוות מעשיות זה עוד שלב. מה, בן אדם לא יכול, בן אדם זה לא אוטומט, לא יכול להפך, אבל חוסר הידיעה הוא דבר נורא ביותר. בכל אופן הייתי כאן, היה לי גם טור במעריב, והיות ואני נמשך כל כך לכתיבה, אז גם כן הייתי עם המייסד של שלא נדע מצרות, עיתון בשם יתד נאמן. 3 שנים הייתי העורך הראשי שלו, העורך המעשי, גם הוצאתי עיתון הראשון חרדי בארבעה צבעים בשם ניצוצות, שגם הייתה לו השפעה יפה מאוד, מאמרים מאוד מאוד מרתקים שאספתי ושגם בניתי לבד ועוד ועוד בצורה קלה ביותר וזה. אחר כך יש לי גם כן איזושהי בעיה קשה מאוד, שאני גם כותב ספרי מתח, סיפורת. אפילו באחד העיתונים לפני 15-16 שנה כתבו עליי שאני ז'ון לקארה החרדי. מילא, כשאני מדבר מה שדיברתי קודם, מה החיבור שלך למקום הזה? מה החיבור שלי למקום הזה? לא מובן מאליו שמקום ארץ ישראל, מלבד הצד המיסטי, המיתי, שאני לא אדבר עליו פה בכלל, כן, הדבר הזה שהיא יוצאת ישר מן ההבטחות שהתורה הבטיחה, שיחזרו לעתיד לבוא בחומש, בדברים של עתיד לבוא, יחזרו לארץ ישראל אחרי הגולות ואחרי כל זה, אז ודאי שאצלי זה מתקשר יותר גבוה, הנקודה הזאת. התחושה אחת שהייתה לנו, שאני רוצה כאן לבוא להגיד את הנקודה הזאת, שנה אחרי מלחמת יום הכיפורים היה גיוס פתע. ואני מגיע הביתה מטלפון מהבסיס, מיד יתעצב יום שישי. אני שואל איזה שאלה, לא שואלים שאלות דרך הטלפון, כי זה בסיס באמת סודי. היום הוא כבר לא סודי, אבל בכל אופן אז הוא היה ממש סודי. ומיד להתייצב. ביררתי, טלפנתי לאשתי לבית הספר, יאו, אני נוסע. אומרת, כן, גם גייסו, גם כן מורים אצלנו. טוב, אני מגיע לבסיס, ממש לפני שבת, איך שהם טרמפים ועוד ועוד. ואנחנו עולים לגולן. הפחד הוא שסוריה עומד לחדש את המלחמה, ורבין לא רצה להסתכן, שולח כוח לגולן. כל השבת נסעתי, אני זוכר את הלילה. את הלילה אנחנו עומדים שם, אני עומד בגולן, יוצא לי שמירה עם עוד אחד. הוא נרדם לי באמצע, כי הוא סומך על כך שאני אפחד מביקורת או מאויב ולא ירדם. חטף תנועה, ואני ככה חושב. סבא שלי היה בגטו ורשה, אנחנו, יש לנו עדויות שהוא היה באיזה גטו שהיה. אם היום אומרים לסבא שלי, ש-30 שנה אחרי זה, הנכד שלו יהיה חייל על גולן, בגולן, בארץ ישראל רבתי, הוא היה חושב שזה שיגעון, אבל תראה איך שההיסטוריה מתהפכת. תראה מה שקרה פה בהיסטוריה, מה שרק קורה. וזה משפיע עליי מאוד מאוד, לגבי היחס, לגבי ארץ ישראל, לגבי הכל, לגבי... אי אפילו לחשוב רגע, אמנם אם אני חס וחלילה לגור מחוץ לארץ ישראל, אז רק ברזיל, כי אני משוגע על הארץ הזאת. הכדורגל, ממון, הכל, יש שם דברים טובים. גם את הגויים, בכל אופן, בסך הכל. אבל לגופו של עניין, זה בשביל זה ארץ ישראל בשבילי, יותר מה של המקום לגור בו, הוא מקום של שליחות. וזה מה שאני באמת חושב. המפגש שלי עם אנשים חילונים, הוא בניסיון להעביר, מסרים ואת הערכים שלי ואת הדברים הללו, כי אני חושב שהם ראויים לזה, הם יהודים טובים, הם שווים לשמוע גם את הדברים הללו. בתקופתנו לא רצו לשבת עם דוס בשום אופן בעולם. בשנים האחרונות זה קורה יותר ויותר שמוכנים ורוצים לשבת לשמוע אותנו. לא לקבל, לא זה, אבל דיאלוג ושיח נעים, שיח לא מתלהם. ואני חושב שזה מה החשוב היום של כל צעיר יהודי בעולם, זה לא לקיים תורה ומצוות. לא, לא על זה הוויכוח. הוויכוח, בוא תכיר מה אתה מפסיד, מה אתה עלול להפסיד, מה קורה.
האזנתם לאיפה היית ב-48. תודה למשה גרילק שסיפר לתלמידי הישיבה החילונית בירושלים את סיפור החיים שלו. תודה לשני אוסטרייכר, ענבר סגי וניר עמית מהישיבה החילונית בירושלים. בינה, תנועה ליהדות חברתית. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרות.